למטה. שכל בכוח זה בחינת עקודים. מה זה עקודים? זה ביחד, סגור, עקוד ביחד, קשור. ששם אין שום השגה, כי הוא קודם האצילות. ומשם נמשך פינת שכל בכוח. העולמות זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה העולמות שיש לנו בהם השגה. כן? כי אצילות זה החוכמה. בחוכמה אנחנו, יש לנו מושג. מעל החוכמה אין לנו מושג. אז זה נקרא העולם העקודים. ומעליו יש עוד ועוד ועוד. אז העולם העקודים אין לנו שום השגה, כי הוא קודם האצילות, ועלינו את ההשגה יש מהאצילות ולמטה, מהחוכמה, מעל החוכמה. לא, המושג הכי גבוה שיש לאנושות זה חוכמה. מעל זה יש עוד איזה מושגים שאין לנו איך להגדיר אותם, והם מוגדרים כעולמות העקודים, נקודים, עולמות האק, וכל מיני עולמות שאין לנו הגדרה אליהם, אבל האריזל מביא אותם בתור, הוא מדבר בהם בכללות, ובהשאלה אנחנו קוראים לזה גם כן חוכמה מעל, אבל אין לנו מושג מה זה. זה הכתר שהוא מעל הראש, לא נכנס בתוך הראש. שכל בכוח זה המקור שמשם יורד החוכמה, יורדת מהדבר הזה ומתבטאת בחוכמה. לפני זה אנחנו לא יודעים מה להגדיר את זה, אבל בצמצום, בירידה למדרגה יותר נמוכה, זה מתבטא בחוכמה. שם זה מעל החוכמה. זה שכל בכוח, זה בחינת הקודים ששם אין שום השגה, כי הוא קודם מצילות, ומשם נמשך בחינת שכל בכוח. ואחר כך מוצאים השכל מכוח אל הפועל, ואז נתאבים זין מלאכים קדמאים, שהם שורש הזין מידות. זאת אומרת, שבעה מלאכים קדמאים זה כבר גילוי שהתגלה בעולם הצילות. שבע מידות. שבע מידות, מידה זה צמצום, מידה זה מדוד. זה כבר ברור יותר. אז השכל בכוח מתבטא במידות, מתבטא בחוכמה, מתבטא בבינה, מתבטא בחסד, גבורה. שבע המידות זה מתחיל מחסד, זה יותר ברור. כי גם החוכמה היא, החוכמה, בינה, דעת, זה גם דבר פחות ממשי, זה יוצא גם עדיין ברמה רוחנית שהיא לא ממשית, כמו חסד, גבורה, נצח, הוד. זה השבע המידות שהן מידות יותר ממשיות. אז זה מתבטא בזין מלאכים קדמאים שהם שורש זין מידות, אבל שם יש עדיין בחינת שבירה. כי אי אפשר לברור השכל האמיתו בתחילתו מיד. מה זאת אומרת יש שם שבירה? יש שם חיסרון. אז החיסרון הזה הוא גורם לך לבחירה, הוא גורם לך לבחור בין שני דברים. אז בגלל שיש שם אין שלמות עדיין, כי יש שבירה, והשבירה היא בעצם דבר טוב, כי היא בעצם שברה לך את הדבר הגדול לחלקים קטנים ברי השגה. אבל יש גם מינוס בזה, כי היא שברה את זה, אז זה לא שלם. הבחירה שלנו, אנחנו צריכים לחבר אותם, את השברים, ולהשלים את התמונה. אבל יש שם עדיין פינת שבירה, כי אי אפשר לברור השכל לאמיתו בתחילה מיד. וקודם שמולידים ומחדשים איזה דבר לאמיתו, צריכים להופכו ולשוברו מתחילה בכמה פינות. כדי להגיע לדבר, דבר גבוה, קודם שמולידים ומחדשים איזה דבר לאמיתו, נגיד איזה שכל גדול, אתה צריך לפרק אותו, לשבור אותו לחלקים. צריך לשוברו לכמה פינות, אחר כך מבררים השברים, ומחברים אותם, ומתקנים אותם, על ידי תוספת השכל החדש שממשיכים. אתה מקבל, לוקח עכשיו שכל נוסף, שיעשה את הצירוף של החלקים, ואז נשלם לך התמונה. זאת אומרת, השכל הגדול, כמשל, רבנו מביא משל, האבא, המלך אמר לבנו, אני רוצה שתעשה לי איזה חסד טובה, יש בחצר שם הסלע, תעלה אותו על הגג של הארמון. יצא הילד החוצה, רואה איזה סלע, מה אתה עושה צחוק? מנוף לא ירים את זה, איך אני ארים את זה על הגג של הארמון? בא לאבא, אמר לו, אבא, מה זה, מה אמרת לי לעשות? אמר לו, בני, מה, התכוונתי ככה? התכוונתי שתפוצץ אותו לחלקים, חלקים, חלקים קטנים, ותרים אותו. רבנו הביא את זה לגבי עבודת השם, שקדוש ברוך הוא מבקש ממך. אבל הוא לא מבקש ממך, תיקח את כל החבילה בגדול, תחתוך אותה קטנים בקטנות בקטנות, ותלך לפי הכוח שלך, תרים את זה. אז המשל הזה מתאים גם פה. יש שכל ענק, השכל הענק הזה בלתי מושג, אי אפשר להשיג אותו בשלמותו, כמו בפיזית, אתה לא יכול להרים סלע ענק, אותו דבר יש שכלים שאתה לא יכול לקבל אותם, אלא אם כן אתה מפרק אותם. כשאתה מפרק אותם למעשה אתה מקבל חלק חלק, חלק חלק זה לא תמונה שלמה, זה לא הבהיר לך את כל העניין, אבל קח את החלק, הבנת את החלק הלבנתי, יופי, הבנת רק חלק, קח את החלק השני, גם אותו הבנת, יופי, עכשיו אתה צריך שכל נוסף, שיצרף את כל החלקים ויבנה לך את התמונה בשלמות. אחר כך מבררים השברים, מחברים אותם ומתקנים אותם על תוספת השכל החדש שממשיכים, ואז בונים ומשלימים החידוש על מתכונתו כידוע. ומובן כל זה למי שזוכה לחדש חידושים. איזו חכם הרואה את הנולד, כמו שאמרו חז"ל, שצריך לראות בכל דבר שרוצה לדבר או לעשות, מה יהיה נולד מזה. זה נקרא איזה חכם הרואה את הנולד.
מי יודע מה יודע מה איך זה יוליד?
מי שיש לו בינה יודע. שלא יצטרך לחזור ולהתחרט עליו בעולם הזה או בעולם הבא. מה זאת אומרת? כשאתה, סתם דוגמה, הולך ועושה איזה פעולה במטבח, כן? ונפל לך כוס לתוך הכיור. נו, אתה עכשיו, אין לך בינה להבין את הנולד, מה יקרה עכשיו הלאה אם תשאיר אותו בתוך הכיור? מה יקרה? תבוא הילדה, תבוא האישה, הם לא יודעים שיש פה בתוך איזה כיור כמה ניצוצות כאלה, ולפעמים אתה יודע, אם היד ככה אוספים את כל מה שיש בכיור בשביל לשים בפח, והם מקבלים שריטה מהזכוכיות. אז מה, אתה לא רואה את הנולד?
אז מה החידוש פה?
מה זה?
אני שואל מה החידוש.
החידוש
פה? כל אחד יודע שאתה לא לעשות דברים שגורמים אחרי זה דברים.
אז מה אומר לך?
מה החידוש פה?
איזו חכם הרואה את הנולד. הוא ראה דבר כזה, נפל כוס בקיור, הוא לא הולך כאילו לא קרה כלום, הוא מנקה ומרים אותו כדי לא לחשיל את הבא הרב. זה חכם הרואה את הנולד. אז מה זה, מה זה החידוש? מה פירוש מה החידוש? כל מה שאתה עושה, תחשוב מה יכול להיות מזה. מישהו יכול ליפול פה, מישהו יכול לשבור רגל, גם בחוכמה, גם בדיבורים שאתה מדבר.
אבל מי לא עובד ככה? אוטומטית הבן אדם עובד ככה, לא? לא? בני אדם לא עובדים ככה אוטומטית?
במה שהוא מבין.
כן, מה שהוא מבין.
במה שהוא לא מבין, אז הוא אומר לך, מי זה נקרא חכם? אחד שרואה את הנולד. אז אם הוא רואה את הנולד רק בקוס שנשברה בכיור, אז בסדר, אז הוא חכם במדרגה הזאת. אבל יש חכמים שהם מבינים מהדיבור, מה הולך מה יצא מהדיבור הזה שאמרת. לפעמים אנשים לא מוצאים מה שיוצא מהפה, וזהו, הוא לא יודע מה זה יגרום עכשיו לאותו בן אדם ששמע את הדיבור הזה. הוא יכול להשכיב אותו חצי שנה בדיכאון, הדיבור הזה. אז זהו, פשוט אומר, איזו חכם, הוא מסביר מה שחזן אמרו. מי זה נקרא חכם? זה הרואה את הנולד. אז רבי נתן אומר, הוא צריך לחשוב כל דבר, בסדר, הוא צריך לבנות את עצמו, שיהיה לו את הכלי הזה, אם לא, דבר לרוח. הוא לא מבין. הוא לא מבין. הוא בכעס, פולט את הדיבורים בבית, מה שיוצא לו, וזהו, הוא לא יודע מה זה גורם. בסדר. עיקר החוכמה והשכל, אנחנו בונים את הדעת שלנו, הרי התורה והמצוות והלימוד וסיפורי צדיקים וכל זה בונה לנו את הדעת, הרי כמו מחשב, אתה מתכנת את הדיסק, אתה ממלא אותו אינפורמציה ועל פי זה הוא מתחיל לפעול. אז כל התורה והמצוות עוסקת בזה, לשנות את המהות שלך שתהיה בן אדם. בן אדם זה מי שיש לו דעת. אם יש לו דעת אז יש לו מידות טובות. זה מתבטא בסוף במידות טובות. אז כשאתה רואה למשל אדם שעוד לא תיקן איזושהי מידה, אז יש לו עדיין בדעת איזה פגם. כי הדעת היא האימא של שבע המידות. זין מלאכים קדמיים שלמדנו מקודם, הדעת היא, היא המולידה אותם. זאת אומרת, היא הם לא נולדים מהדעת, הם נולדים מהזיווג של החוכמה והבינה. זה הבן, השבע המידות האלה, זה אירן פין, זה הבן של חוכמה ובינה. אבל באמצע מצטרפת דעת, הקונה דעת, שהיא הופכת להיות, כמו נגיד, המאמצת, האמא המאמצת של השבע מידות, הדעת. היא מתחילה לטפל במידות, להשפיע עליהן. מה היא צריכה להשפיע עליהן? מה הדעת צריכה להשפיע על המידות? ליישר אותן מהקיצוניות שלהן, כי הדעת זה קו אמצעי. כל מידה יכולה להיות קיצונית, יכולה להיות רחמן עד אינסוף, וזה כמו שיגעון. או לעשות חסד עד אינסוף, זה לא מתאים. כי רבן אומר, זה לא חסד לעשות עם תינוק, אם תיתן לו לאכול סטייק. זה חנקת אותו, זה חסד? זאת אומרת, מסכן, כולם נהנים מהכבש, והוא לא, תן לו גם. לא, זה לא חסד. הדעת היא קו אמצעי, היא יודעת לתת את המינון הנכון בכל דבר. כשיש לאדם דעת, אז כל המידות שלו מיושרות, כולם על קו האמצעי. יש בן אדם אומר לך, שמע, אני בן אדם טוב, אז הוא חושב שזה בסדר. זה שאתה בן אדם טוב בסדר, אבל אתה יותר מדי טוב, וזה לא בסדר. הדעת היא הקו האמצעי. עיקר החוכמה והשכל הוא אמת, ואין בו שום שינוי והזרה. עכשיו האמת, מה זה האמת? האמת היא באותו קו שדיברנו, של הדעת. על הקו האמצעי יושב הכתר, בקו האמצעי, מתחתיו הדעת, מתחתיו התפארת, הגוף, או מידת האמת, שהיא הקו האמצעי, היא הגזע של האילן, רבנו אומר, מידת האמת, ומתחתיה היסוד, הברית. לכן שמירת הברית חשובה מאוד, כי היא הקו האמצעי, היא הגזע. ברוחניות. אז שאדם חס ושלום פוגם בגשמיות, הוא פוגם את המערכת הרוחנית הנפשית שלו, של הקו האמצעי, שזה הקו הכי חשוב. זה מידת המשפט, זה מידת הצדק, זה מידת הידיעה, איך לפעול באמת על האמצע ולא קיצוני לשום צד. כל זה המערכת. בצד ימין ישנה מערכת של חוכמה, מתחתיה חסד, נצח, סליחה, בקו האמצעי שכחתי את האחרון בתמונה, אחרי היסוד, המלכות, שזה האמונה, ובקו השמאלי יש את הבינה, זה קו של הדין, גבורה, עוד
נצח, לא?
נצח בצד ימין.
נצח בימין?
בטח, נצח בצד ימין, אמרנו חוכמה, חסד,
חסד.
נצח, נצח, אלה צד ימין. צד שמאל, בינה, גבורה, עוד. בקו האמצעי אמרנו. אז עכשיו הוא אומר, עיקר החוכמה והשכל הוא אמת, שזה הקו האמצעי, זה הדעת. ואין בו שום שינוי והזרה. ועיקר כל השינויים הם בחינת המדמה שאינו מברר. השינויים והתנועות שלנו, פעם ימינה, פעם שמאלה, אולי ככה יותר טוב, אולי ככה יותר טוב. וזה כשאין לאדם את הקו האמצעי, אין לו את מידת האמת, אין לו את הדעת, אז הוא כל הזמן מגשש. מנסה ככה, אולי ככה, הוא הולך כמה צעדים, רואה לו, לא יסתדר. זה מתחיל טוב, כן? ופתאום נתקע. לא, אז הוא עובר לצד השני. בצד השני הוא גם כן הולך ככה ונתקע. בהתחלה טוב קצת, אחרי עוד נתקע, עוד פעם קופץ ימין שמאל, ולא אלה הצדדים האמיתיים, האמיתי זה האמצע, אבל הוא לא מכיר את האמצע, כי האמצע הוא קו דק מאוד, הוא חוט השערה, קשה לזהות אותו. צד ימין הוא קשת רחבה מאוד, צד שמאל קשת רחבה מאוד, בקו האמצעי שמאלה יש קשת של 180 מעלות, בצד ימין, ימינה עוד פעם 180 מעלות, קו האמצעי הוא חוט השערה. אז קשה לו למצוא אותו, אז הוא רץ ימין השמאלה, ימין השמאלה, וזה הבלבול. זה בלבול המדמה. כשהמדמה אינו מבורר, כשהמדמה שלו מבורר, מזוכח, הוא יודע איפה הקו האמצעי. כי שם מצויים כל הטעותים והשינויים. כי בתחילה נדמה לו כך, אחר כך מתאפך סברות המדמה, הוא מתחרט על זה וכו' וכו', שמאל ימין, שמאל ימין, הוא צועד. ככה. אין נשאר מהאדם אחר מותו כי עם שכל הנקנה, שהוא שכל אמיתי, וכוח המדמה שממנו כל השינויים מתבטל, כוח המדמה הוא פעיל רק פה. או חז ושלום בעולם התור, גם אחרי הפטירה הוא פועל, שכל המדמה, הכוח המדמה פועל, כוח המדמה זה חלק מהשכל, הכי נמוך של השכל נקרא כוח המדמה. השכל גם כן יש לו 10 מדרגות. אז הכוח המדמה הוא פעיל, חז ושלום, בן אדם נפטר והוא ממשיך בעולם הדמיונות, בעולם התור, אז הוא ממשיך לדמיין את המציאות והוא מת. הוא עובר סרט בתוך הקבר. אז מה שנשאר מאדם אחרי מותו זה השכל הנקנה, שהוא השכל האמיתי, זה אחרי שהוא הפריד את עצמו מהתאוות של המדמה, תיקן את עצמו, אז הוא זכה לשכל האמיתי שהוא הקו האמצעי, הוא הדעת, וזה ההישארות שלו. כל אחד מישראל, אפילו איש פשוט, יש לו איזה נקודה טובה שנשאר ממנו, בחינת שכל הנקנה, שעל ידי זה יזכה לחלקו בעולם הבא, הוא מבטיח לך. כל אחד מישראל, אפילו איש פשוט, יש לו איזה נקודה של שכל הנקנה שהוא יקנה בחייו, ועם זה הוא ילך לנצח נצחים. אין מציאות שהוא יהיה בלי כלום, יהודי. למה? מודבע בו, בטבע. אתה יודע איזה דבר נפלא זה? עם ישראל הודבע בו בגנים, זה לא קשור מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. מה אתה עושה, מה אתה לא עושה, זה בא להגדיל, לשדרג את האמונה שלך, את הדעת שלך, להוסיף, להגדיל אותה. אבל בבסיס, מודבע בנפש של היהודי, בגנים שלו, האמונה. אין מציאות שאין לו את זה. לכן, איזושהי נקודה טובה, יש לו, של שכל נקנה, שזה בא עקב הבסיס הזה, שיש לו אמונה. בקדוש ברוך הוא. כי באמת כל דיניו ומשפטיו יתברך נמשכים רק מחסדו וטובו. כן? אפילו הדינים במשפטים שהקדוש ברוך הוא שופט אותנו, הכל בא מצד החסד והטוב שלו. כי מידת הדין לא נתאבתה, כי אם כדי שיהיה צמצומים וכלים לקבל חסד בתוכם. ובאמת גם הדין הוא חסד גדול. עוד פעם. אז כל הדינים וכל מה שקורה בעולם, הכל הוא מובל על ידי החסד. כמו שאמרנו, בעולמות אמרנו שזה מקטר עד מלכות, או בחמש פרצופים שזה נקרא אריך אנפין, זה הקטר, אריך אנפין זה ערך אפיים, זה חסד אינסוף, זה אהבה וחסד בלי גבולות של הקדוש ברוך הוא. בלי קשר לכלום. חסד חינם. זה לא משנה מה אתה, מי אתה. החסד הזה עכשיו מתפשט למטה. כשהוא מתפשט למטה הוא מתחיל להתבטאות בכלים שונים. זה יכול להתבטאות בזה, אמרנו בזין מלאכים קדמאים, בשבע עמידות. שבע עמידות, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד. אלה עמידות שהאור הזה שיוצא, האור, אני מתכוון, הכוח שיוצא מאריך אנפין, הוא נכנס לכלים האלה ומפעיל אותם. אז הוא מפעיל את מידת החסד. אז כן, אריך אנפין שהוא חסד אינסוף, הוא נכנס לתוך כלי שנקרא חסד, הוא מתחיל לפעול. אז במה זה מתבטא? מתבטא שאתה מקבל איזה מתנה, מתבטא שאתה מקבל איזה דבר יפה בחיים, איזה מצב רוח טוב, איזה שמחה, לא משנה. כל הטוב זה חסד. לפעמים, לא לפעמים, זה גם הפעולה עובדת ככה, שאריך אנפין, מידת החסד המקורית, החסד אינסוף, הוא נכנס להפעיל את מידת הגבורה. כי הכל מתחיל לפעול ממנו. מידת הגבורה, איך זה מתבטא? בצער, באיזה בעיה, באיזה משהו, אתה יודע שאנחנו לא אוהבים כל הדברים שנגדנו, שאנחנו לא סובלים אותם, לא רוצים אותם. זה מידת הגבורה, זה בא מהדין, מידת הגבורה. אבל מה מפעיל את מידת הגבורה? החסד. מי המנוע שלה? החסד. רק זה מתבטא בצורה כזאת. ולמה זה מתבטא בצורה כזאת? הוא אומר רבנו, כי צריך לעשות צמצום. למה אני צריך לעשות צמצום? כי אם הכלי, הבן אדם שאני הולך להשפיע עלו את החסד, הוא לא מסוגל לקלוט את החסד, אז אם אני אתן לו את החסד והוא לא מסוגל לקלוט את החסד, זה בשבילו יהיה נזק. אז בעצם לא יצא פה חסד בסופו של דבר, יצא פה נזק גדול. כמו ראינו למשל אנשים שלא מסוגלים להיות עשירים. הרוויחו את, את, את הכרטיס הראשון בפייס, נחרב עולמם. גירשו את האישה, הסתבכו בכל מיני הסתבכויות. למה? קיבלו שיגעון.